תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים, עיצוב, אנימציה, אדריכלות, אופנה, דיגיטל ועוד. נמצא איתנו היום בביקור בארץ הישר מניו יורק, ליהור רוטר. מה שלומך?
מעולה. בפעם האחרונה שקראו לי ליהור, זה היה בגננת בכיתה ג'.
ליהור? שב בשקט.
בדיוק. אז נכנסתי לתפקיד, שלומי מצוין, אני מאוד שמח להיות פה.
אז רגע, אז איך אתה רוצה? ליהור?
ליהור.
ליהור.
כן.
ליהור.
כן, קזואל.
ליהור רוטר, מה קורה?
מעולה.
כמה זמן אתה בניו יורק כבר?
בסיבוב הזה מ-2013, שזה 9 שנים.
וואו.
כן.
והסיבוב הקודם?
הסיבוב הקודם היה בין 2005 ל-2007, אני מסגיר כמה זה כן אני.
התמונה תגיד את שלה גם, עזוב.
אוקיי, תודה, רואים את זה גם.
אבל אנחנו גאים בזה, תדע לך. אני לא רוצה לחזור להיות, כבר אמרתי זה בדיוק לפני רגע, פחות או יותר, אני לא רוצה לחזור 20 שנה אחורה, כאילו...
אני איתך.
מדהים.
אני מרוצה.
אתה רואה, אנחנו נותנים אופק למאזינות ולמאזינים הצעירות והצעירים שלנו. רגע, תעשה לנו קצת סדר, ניו יורק, מה אתה עושה שם עכשיו? ונראה לי רק על זה 4 שעות בערך צריך להסביר, אבל, ואיך התגלגלת לניו יורק?
אוקיי, אז נתחיל מהסוף ונחזור להתחלה. היום אני חי בברוקלין, עם אשתי וילדיי, ואני מנהל אייג'נסי קטן, אייג'נסי בוטיק, שהוא גם חברת הפקה דיגיטלית, שמייצר תוכן בעיקר לברנדס, בעיקר באקסטנדד ריאליטי, אבל בכל נושא של אינגייג'מנט ואינטראקטיב. וזה משהו קטן, אנחנו 4 אנשים בעצם, שיש לנו המון פרטנרים שאנחנו עובדים איתם לאורך המון המון שנים, ואנחנו עושים, משתדלים לעשות חוויות מאוד ייחודיות ויוצאות דופן ממה שיש בשוק, ותמיד בשילוב של טכנולוגיות מאוד מתקדמות.
ואני אף אוסיף שגם חוויות שזוכות בפרסים, אבל אנחנו עוד מעט ניתן דוגמאות לטובת מי שכזה, אמרנו פה קצת הרבה buzzwords כאלו.
כן, כן, זה מאוד כללי.
שמתבקש, זה בסדר, אבל אז זה מה שאתה עושה היום, ואיך התגלגלת על הדבר הזה?
אז בעיקר המילה התגלגלת, כי בגיל, תמיד הסתכלתי על הדבר הבא, ואמרתי שאם אני לא, אם אני אפסיק לעשות, אני אלך ללמוד באוניברסיטה. וזה פשוט לא קרה אף פעם. אז זה התחיל מזה שכשעבדתי באוזן השלישית, אז במוזיקה, בשנקין, אז גם עוד סממן לגיל.
וואו.
אז עם חבר נורא נורא אהבנו המון להקות שהיו בעיר ושרו באנגלית ואף אחד לא הוציא אותם ופתחנו לייבל וחברת הפצה.
שאיך קראו לה?
קראו לה No Distribution.
כן.
והיה לנו The Girls ואלקטרה ורמוריון וכל מיני אקטים נפלאים שאני חושב שעד היום הם נפלאים. והוצאנו איזה 14 תקליטים בשנתיים, ועשינו אירועים מדהימים, באמת, למרות שאנחנו עשינו אותם, אני יכול להגיד שהם היו מדהימים.
אנחנו מדברים ככה מה-30 שנה?
לא, אנחנו מדברים 20 שנה.
וואלה, 20?
20 שנה,
כן. אתה רואה, אתה לא כזה מבוא.
לא נורא.
אוקיי.
ואז משם התחלתי לנהל אמנים, היה את קטאמין פעם, ובחור שקוראים לו אסף טאג'ר, שהוא מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר, ויצאנו לטורים, והקלטנו עם סטיב אלביני בשיקגו, וכל מיני דברים מאוד מרגשים, ותמיד השתעממתי נורא מהר, במהות שלי, וחיפשתי איך אני עושה את הדבר הבא, ויצא לי להפיק מיוזיק וידאו לאסף לקטאמין, שאגב אף פעם לא ראה אור,
וואלה.
נגנז, אבל היה נורא כיף להפיק. ופשוט התאהבתי בקולנוע, במדיה, ומתוך זה הדבר הבא שעשיתי היה להפיק פיצ'ר די משוגע, שלקח שנתיים לצלם בנמל יפו, בתוך ההנגרים, עוד לפני השיפוץ של הקניון, והכנסנו שם סירה ענקית לים, וקשרנו אותה לסלעים, וצילמנו בתוך המים, עם מצלמות 35 מילימטר, וכל מיני דברים ממש משוגעים, בנינו קומה עליונה באחד מההנגרים, צמוד לגג, ועשינו סט משוגע שם.
איזה פיצ'ר זה היה?
זה נקרא אנדנטה, זה משהו מאוד לא ידוע, שעוד פעם, כאילו...
יש פה איזה פאטרן מסוים.
יש פה איזה פאטרן מסוים, יש פה איזה, אני חושב, אתה יודע, בשנות הצעירות, הכמיהה לאחר, ולעשות כאילו אמנות שהיא אבסולוטית, כן? אבל הפיצ'ר הזה הגיע לסאוף באי סאוף ווסט, וכאילו עשה את שלו, והדבר הבא היה לעשות פיצ'ר הפוך, עם קרן לקולנוע על הסכסוך, בלי כלום כסף, ולראות איך זה קורה. וזה היה נקרא על התא, או באנגלית Out in the Dark, שביה מיכאל מאיר, וזה כבר היה 2000, כאילו קפצנו קדימה ל-2012 בסיפור שהוא נגמר, והסרט הזה עשה 130 פסטיבלים, מעל 30 פרסים בינלאומיים, הופץ ב-60 טריטוריות, ומאוד מאוד הצליח, בארץ קצת פחות, לא הייתה לו כל כך תהודה, ואז שוב הגיע המצב שקצת השתעממתי, חיפשתי את הדבר הבא, הבנתי שלא בא לי להפיק 6 פיצ'רים בשנה כדי לסגור את החודש, וחיפשתי את הדבר הבא. ואז הגיע הצעה, עבדתי באותו תקופה עם וניה איימן הגאון, הפקתי לו פרסומות פה בארץ, וכל מיני סרטונים, ואז הגיעה הצעה מיוני בלוך, שרצה שווניה יעבוד לגור בניו יורק, ולעבוד בחברה שלו, שדאז הייתה אינטרלוד,
והיום אקו.
אקו, נכון? ואני אמרתי, גם אני רוצה. וכך היה, ביוני במקרה נסעתי לניו יורק, עשיתי איזה טיול כזה לפני שאשתי ילדה, ובספטמבר היינו בניו יורק עם ויזה, עם תינוקת שעוד בת מגיעה, ועם ערימה של פרויקטים שאני צריך להפיק, עם ניסיון בניו יורק, אבל לא עם ניסיון ענק באמריקה, והפרויקט הראשון היה מיוזיק וידאו של בוב דילן, Like a Rolling Stone.
בקטנה.
ממש בקטנה, מאוד לא מגלומני, גם מבחינה קריאטיבית, כי הקונספט היה לייצר מיליון מיוזיק וידאו, שאתה יכול בעצם to flip them in the TV. They're all lip-syncing the words of the song.
כן, וזה כל כזה מין, אתה מזפזפ בטלוויזיה, ויש את המגישה של המזג אוויר, או המגיש של התוכנית הזאת, וכולם, לא משנה מה אתה מזפזפ, הם שרים את השיר. עכשיו, זה די מדהים, לא היה לשיר קליפ קודם, נכון?
לא, זה בעצם זכה בפרס גינס, לשיר שחיכו לו הכי הרבה זמן למיוזיק וידאו. זה נורא מצחיק. כאילו, זה פרס
מטופה. איך יודעים מי, כאילו, מי מחליט שזה השיר שהכי חיכו לו?
אני חושב שאתה יודע, זה שיר שהוגדר כשיר הכי טוב בעולם, הרבה פעמים, בוא נגיד, בכל מיני מצעדים, בוא נגיד ככה, אז אני חושב שזאת, זה משם ההגדרה.
ובשלב הזה עדיין התפקיד שלך היה הפקה?
כן, תמיד זה היה התפקיד, כן. הפקה, שהפקה זה דבר נורא אבסטרקטי.
לגמרי, גם לא, זה גם, יש לו גם את הצדדים הכי טכניים, אבל גם את הצדדים הכי קריאטיביים, כלומר.
נכון, וגם, אתה יודע, בסוף זה כאילו, to make, כאילו, אני מאמין כזה שזה חייב להיות הכי טוב, ואיך אנחנו מביאים את זה להיות הכי טוב, ושכולם גם יהיו שמחים יחסית, כי גם ככה אני מאמין שדברים הכי טובים יוצאים. אז בקונטקסט הזה, של להגיע בספטמבר, בחמישי לספטמבר, ללכות בניו יורק, הקליפ צריך לצאת חודשיים אחרי, יש לנו, הובטחו 20 ערוצי טלוויזיה לסוני לגאסי, כולל משחק של ה-NFL, שזה דבר בלתי אפשרי להפיק בעליל, כל מיני דברים כאלה שהובטחו, ואיך מפה, מהנקודה הזאת, מביאים את זה למימוש, ומימוש טוב. ואני לא יודע מה להגיד, זה הרבה, עבודה מאוד קשה, והרבה מאוד מזל, ובוב דילן לא הסכים, זאת אומרת, המנהל שלו, לא הסכים שבוב דילן יבקש טובות, או יהיה מעורב. אז אנחנו פנינו פנינו לכל תוכניות הטלוויזיה האפשריות, כדי שהם ייתנו לנו חומרים של התוכניות, וקיבלנו די הרבה.
כן.
וגם כמובן שהפקנו הרבה מאוד תוכן בעצמנו. ובזמן, יש את המשולש הזה של איכות זמן בהפקה, כן? ועלות, ולא היה אף אחד מהדברים האלה.
אז זה היה השלב הזה, שהיית, אמרנו סך הכל שנתיים בניו יורק?
לא, איזה שנתיים, לא, לפני, כן, שביותר במיוזיק אינדסטרי, לא כל כך בתוך פרודקשן של וידאו.
אוקיי.
אז זה היה הכל מאוד טרי, וב-17 לנובמבר יצא הקליפ, כשהבת שלי הראשונה נולדה ב-6 לנובמבר, אז היה הרבה אירועים שמחים.
כן.
כן, ואז מה שקרה זה שמהר מאוד, הקליפ הזה בין לילה עשה מהפכה בעולם המדיה, אורגנית למעשה, שזה אומר בעצם המון המון צפיות, המון תפוצה, המון דיבורים, המון פרסים וכו וכו, סתם אני מרחיב. ואז אני החלטתי שגם הפונקציה באקו אינטרלודה אז לא הייתה בדיוק תפורה עליי, והחלטתי שאני ממשיך עוד פעם בדרך עצמאית, ופתחתי את החברה שלי שנקראת Particle 3. שאלת אותי כבר בעבר למה, ואין לי תשובה טובה, אבל היום עם Web 3 וכל מיני דברים שקרו, זה כנראה זה לחזות את העתיד.
או המשולש של, אמרנו, תקציב זמן איכות. אז אתה יודע, אז אני רוצה רגע לשאול אותך, ואתה לא יכול לענות את התשובה של בוב דילן, אם אני עכשיו מבקש ממך להציג בפני תיק העבודות שלך, ולהגיד שלום, אני ליהו רוטר, והנה העבודות שלי, יש פה כמה עבודות, אבל זו העבודה הראשונה, כדי שתבין מה אני עושה. מה תהיה העבודה הראשונה שתרצה לספר לי עליה? לי ולמאזינות ולמאזינים.
אני חושב שבסופו של דבר זה העבודה האחרונה, כי מה שאני עושה זה כל הזמן משתנה.
אז מה יהיה העבודה האחרונה כרגע?
אז אני חושב שהעבודה האחרונה הגדולה, שממש כבר אפשר לדבר עליה, בוא נגיד ככה, והיא עשתה את שלה, זה היה קמפיין לסדרה בנטפליקס, שנקראת וואפה זן מוצ'י, שכבר דיברנו עליה בעבר.
חפשו את הכתבה בפורטפוליו.
בדיוק.
זה הדבר המפרסם. ספר לנו על וואפה זן מוצ'י.
אז הסיפור הוא כזה. בגדול, קצת רקע, וואפה זן מוצ'י, זה סדרה ש... מישל אובמה יזמה, יש לה איזושהי אגודה לחנך צעירים על תזונה באמריקה. Healthier America, נקרא האגודה.
שיהיה להם בהצלחה, מה שנקרא.
כן, למרות ש...
לא, הצימות, סליחו, יסלחו לי כל האמריקאים, או לא יסלחו, הצימות של healthy ואמריקה, איכשהו לא מתחבר, אבל מפרגנים.
אני אופטימי. בכל אופן, זו סדרה שהיא ממש מגניבה, יש שתי בובות קטנות, וואפלס, גובה שיש לה וואפלס ועל החולצה ואוזני וואפלס, ומוצ'י זה כדור לידה קטן, והן הולכות ומדברות עם מלא סלבס, בכל העולם, ותואמות כל מיני אוכלים, וזה ממש מתוק וחמוד. הסדרה יצאה עוד עונה, רצו לעשות איזשהו קמפיין, והתחברו עם וולמארט, שזה עוד משהו שאפשר להגיד שאולי כן תורם או לא תורם ל-Healthier America. במקרה הזה, גם ניהלנו את הדיון הזה, מי שילך לכתבה ויבדוק, אבל וולמרט עושים עבודה די טובה בלהביא פרודוסים מחקלאים מקומיים ודברים כאלה יחסית להרבה אחרים. והיה אתגר, היה איזשהו אתגר שזה היה בריף בעצם, כמו בכל כמעט פרויקט שמקבלים, איך להכניס ילדים לחנות ולהנגיש להם תוכן של, ללמד אותם על הירקות והפירות. ופנו אלינו בשביל לפתור את הדבר הזה, כמובן בצורה אינגייג'ינג, בצורה טכנולוגית, לא בצורה, נגיד,
דידקטית
או בנאלית, כן. אז היה הרבה תוכן רשת, אבל איך מחברים את את הלוקיישן לרשת? והתשובה שאנחנו הבאנו היא augmented reality, מציאות רבודה, AR, אבל יותר מזה, מה שקרה בסופו של דבר, אני אקפוץ לתוצאה, זה שב-5,000 חנויות של וולמארט ברחבי אמריקה, היו QR codes מפוזרים בכל החנות ושלטים, בעיקר ליד המוצרים הספציפיים שהתבקשנו ללמד עליהם, או לחבר את התוכן האינטרנטי אליהם, וילדים בעצם יכלו לסרוק את ה-QR code הזה, ומיד לקבל AR view, ולסרוק את המוצר עצמו. מה זה לסרוק? לכוון אליו מצלמה.
וזהו, תן דוגמה, מה אני סורק ומה אני רואה.
אז אתה בא, עושה את ה-QR code, לוחץ permission לזה, ואתה מכוון את המצלמה על הגווניה, על הרימה של הגווניות שיש לידך בוולמארט. ואז אתה מכוון את זה, ואתה רואה שזה מזהה את זה, וקופצת לעגבנייה נורא נורא חמודה, ואומרת לך, אנימציה כזאת ממש מדליקה ותלת מימדית וזה, אומרת לך, בוא תלמד עליי עוד, ויש שלושה כפתורים למשחקים אונליין, לקטעים מהסדרה שמלמדים על עגבנייה, ולרסיפיז שאתה יכול להכין עם עגבניות. גם לכל מונגש לילדים כזה. עכשיו, זה כאילו נשמע נורא פשוט, אוקיי, אז כן, אז מה עשיתם כבר? פורטל, כאילו, בסדר. אבל, כן. אבל מאחורי הקלעים זה די משוגע, כי הטלפון לא יודע מה זה הגווניה, או בתאורה של וולמארט, בערימה, אתה יודע, קופסה של הגווניות שרי, ברסק הגווניות, והגווניות שימורים, כאילו, כל הדברים האלה, וזה היה גם, אז היה לנו 9 מוצרים, פטריות, עגבניות, אורז, תבלינים, כל מיני דברים די מגוונים, והיינו צריכים לשלוח צוותים לוולמרטים, ולבקש מהם לבנות להם אפליקציה שתסרוק את המדפים דרך המצלמה, תעלה את כל התמונות של כל המוצרים לרשת, תקטלג אותם, תלמד מכונה מה זה כל מוצר, ו... תוציא את האנימציה הזאת של העגבניה.
ומה הרעיון שהילדים יוכלו, יבינו מה זה עגבניה, כאילו יוכלו בריא יותר, יוכלו טוב יותר, ויוכלו עגבניות ויהיו מאושרים, בניגוד לכל הדברים של מיליון מדבקות, מלח, נטרן, שומן וכזה, כאילו איזה מתכון ייתנו לילד לעשות מעגבניה, כאילו מה...
אני חושב שזה פחות עניין של אם הילד יחזור הביתה ויעשה את המתכון. אני חושב שזה עניין של, זה תלוי על איזה רמה אתה מדבר של חינוך, אוקיי? מדובר פה על חינוך מאוד בסיסי של ילדים של לא מתעניינים במשהו שהוא לא שני הדברים שהם אוכלים, אוקיי? שהם כנראה פרוסס פוד.
כן.
אז הרעיון פה הוא לתת להם פתח לעולם קסום ועולם משחקים שייתן להם, יבנה להם את המהות של האינגרידיאנט הזה, כאילו. ומתוך זה, בתקווה שהם גם ירצו לאכול אותו ולהשתמש בו וכו.
אז אני רוצה לדבר באמת על הדבר הזה של, אתה משתמש במילה חוויה, וחוויה בעידן הדיגיטלי, וחוויה בעידן הדיגיטלי כל סוגי המציאויות. איך הוא מציאות?
מציאויות.
ברבים כאן מציאויות? פתאום נשמע לי. וירטואלית, אוגמנטד, כל המילים האלו. מה צריך להיות בכזו חוויה, שהיא תהיה חוויה טובה, שהיא תהיה חוויה מהנה, שהיא תהיה חוויה שאני ארצה להגיד לך, וואי, תקשיב, הייתי בוולמארט, איזה מגניב. מה הופך את, כבר, איך ניגשים בכלל לדבר הזה? מה הופך אותה? יש פה הרבה שאלות, כמו שאתה שם לב, ותבחר למה ואיך לענות.
אני חושב שהתשובה היא אחת, והתשובה היא ב... אוקיי, אולי לא אחת, אבל התשובה היא בסופו של דבר בסיפור, ובמה גורם למשתמש, נקרא לו, בכלל לרצות לעשות את זה. למה שאני עכשיו אטריח את עצמי לחוות חוויה, כן? מה יביא אותי באמת לעשות את הפעולה? אני אדם עצלן מטבעי, ולמה שאני עכשיו יהיה סקרן לגבי משהו? אז זאת השאלה הראשונה, שצריך תמיד לענות עליה ולפתור אותה. ואז צריך סיפור מספיק טוב, בשביל למשוך פנימה. אני חושב שאם לקחת את הדוגמה של הפרויקט הזה, אני חושב שבתור ילד, לרוץ בתוך וולמארט ולהקפיץ אנימציות על כל מיני דברים, זה די כיף, כלומר, ואז שחק עם זה משחקים ו... בעצם ליצור עוד איזה עולם treasure hunting כזה ש...
כן.
שנותן לך עוד תוכן ופותח לך עוד תוכן, והוא כזה קצת אינסופי מרגיש.
אז בוא תיתן עוד דוגמה לאיזה פרויקט שלכם מהשנה, שנתיים האחרונות, לא יודע, שבאמת של חוויה, עידן דיגיטלי, וירטואלי, augmented reality, כל העולם הזה שהוא עדיין יחסית חדש.
רגע.
יש לנו את כל הזמן שבעולם, ורק אנחנו פה, אין... או חוויה מעולם, כאילו...
לא, ברור.
עולם אחר.
אני חושב ש...
לא, סבבה, לא, אולי תחשוב על משהו, לאו דווקא אולי שאתם עשיתם, משהו שמדברים עליו היום בעולם, הדבר הזה, באמת, מה הערך שלו, איך מודדים את ההצלחה שלו, ובאמת דרך איזה משהו ככה שיצא לך להתעסק בו בזמן האחרון.
אז אתה שואל בעצם מה...
מה... שוב, הדבר הזה של חוויות,
כן.
המילה הזאת, חוויה,
כן, כן.
כאילו, אתה יודע, מהאדם הקדמון, גם היו לו חוויות, למה, כן. למה, מה הדבר הזה, מה העולם הדיגיטלי נותן לו, מה האוגמנט ריאליטי נותן לו, כי באמת, כי הסוכנות שלכם, היא לא עכשיו באה לעשות עוד איזה לוגו יפה, או עוד איזה כזה מין, מה...
אני חושב שזאת לא שאלה פתורה. אני חושב ש... יש ויכוח בעיניי, עדיין בעיניי, האם וירטואל ריאליטי מצדיק את עצמו או לא. והאם אוגמנטד ריאליטי מצדיק את עצמו גם. יש שימושים מאוד מועטים בעיניי לחוויות טובות, שבאמת, שוב, מצדיקות את, את השימוש בטכנולוגיה ובמדיום. אני חושב ש... וזה הכיף, כאילו, זה באמת המקום שבו אפשר... to shine ולהמציא דברים מחדש. זה טריטוריה לא, עדיין יחסית לא נגועה. ואני חושב שגם מבחינת, הרי ההנגשה שלנו היא מתוך devices, אז כאילו, גם ה-field of view של הטלפון הבעייתי עד כה, כן? כאילו, אנחנו עדיין בדרך למשקפיים
כן.
שיגיעו. וההדסט המגוחך הזה, כאילו, של וירטואל ריאליטי, של למה שמישהו ישים את הדבר הזה על הראש שלו ויהיה עם זה. אז אני חושב ש... שבאמת מעטות הדוגמאות לשימוש מוצדק בעיניי, עד כה ממה שאני רואה.
ולאן שאנחנו הולכים, מה שנקרא המטאבר, שלכאורה, אתה יודע, יום אחד אנחנו כרגע באותו אולפן, אבל נוכל להיות כל אחד במקום אחר, שוב, לשים איזשהו דיווייס כזה או אחר, אני מניח שזה עולם שמעסיק אתכם, שאתם חושבים עליו, שאתם חושבים לאן זה ילך, מה השני סנט שלך בזה?
אני חושב שוב, המילה הזאת מטאברס היא, כולנו יודעים שהיא מילה לגמרי מומצאת, והיא מילה שכאילו לא אומרת כלום, אבל דווקא אני רואה את הדברים דרך ההסתכלות על הילדים, כי כאילו הם הדור הבא, ולהם אנחנו נכוון את כל התוכן, ואני רואה את הפלטפורמות של, כאילו, של משחקים משותפים, שהם לאו דווקא משחקיים בהכרח, כמו רובלוקס, או כאילו פורטנייט זה קצת יותר משחקי, אבל עניין של, זה כאילו בעצם, זה המטאברס היום, רובלוקס זה המטאברס, אין באמת משהו אחר שהוא...
כן, אבל שאלה מה יהיה.
נכון, נכון, אז אני אומר, זה הבסיס שלנו, זה הרפרנס היחידי שיש לנו למה זה יהיה. ואני חושב שבתקווה שכולם באמת ישתפו פעולה ויעבדו יחד למען בניית העולם הזה, יש פה כן הזדמנות למשהו מאוד מרגש, משהו גם מאוד מפחיד, כי אנחנו עדיין גדלנו בילדן אנלוגי שאנחנו רוצים לחיות ולנשום ולהרגיש, כן. אבל אני לא חושב שזה מחליף, אני חושב שיש פה מקום לעולם דומה לעולם המשחקים הזה, לעולם שבו אנחנו יכולים לקיים מציאות שנייה לנו, אבל אני חושב שיש עוד דרך מאוד ארוכה, אני לא חושב שזה מעבר לפינה.
וגם זה לא, אתה גם לא חושב שזה יהפוך למציאות נקרא לזה הראשונה, כי אתה יודע, כי היום אני כרגע מרים פה מהשולחן את האייפון, הרי זה שינה כאילו מצד אחד זה שינה לגמרי את האופן שבו אנחנו חיים בעולם, מצד שני אנחנו עדיין עם כאילו תצבות, מה שנקרא אם תצבות אותי זה יכאב, אז אתה חושב שהמטה בזה פשוט עוד שלב, או באמת יש לו
אני מסתכל על זה כאינטרנט משודרג.
אוקיי.
אני לא חושב שזה הולך להיות מהפכה שבה כולנו נהפוך לרובוטים עם אצבע אחת.
לא מחר בכל אופן.
לא, אני גם, אתה יודע, אני מקווה שזה לא העתיד של העולם. אני חושב שזה עוד, כאילו, עוד משהו נפלא שהאדם יכול ליצור. אני מאוד מקווה, כן? אני אדם די אופטימי.
כן, זה כבר הזכרת, אנחנו נדבר על זה אולי, כי אני מבחינתי זה רק הדחקה והכחשה.
הבנתי.
איך אפשר להיות אופטימי, תגיד לי, בעולם הזה, אבל כן, אין ברירה.
נדבר על זה.
כן.
בכל אופן, לא, אני לא חושב, אני חושב שזה באמת עוד שלב של האינטרנט, כאילו בגדול, בפשט שלו, ושלב מאוד מרגש שאנחנו נמצאים בהתחלתו, כי בעצם כל העניין הזה של Web 3, זה בעצם... ההיסטוריה עכשיו מתחילה להיכתב. לקשור דברים כעוגנים בתוך עולם דיגיטלי, זה בעצם לכתוב את ההיסטוריה החדשה של העולם הדיגיטלי הזה, שלעולם תהיה כתובה, לעולם זה יהיה הבסיס שלה. אז זה שלב מאוד כיפי, כאילו, זה כאילו נחתנו על מאדים, ועכשיו אפשר לעשות שם, ואפשר לחיות שם, מצאנו עולם חדש שאפשר לחיות בו,
ובואו נראה מה עושים.
ובואו נראה מה עושים, ונקווה לטוב.
זה טוב, זה תמיד. תגיד, מכל הדברים שאתה עושה, מהיום-יום, מהפרקטיקה, מהעבודה, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה?
אני אוהב מאוד, כאילו, כמו כולם, הצלחות. אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים. אני מאוד אוהב פרוסס, נכון?
כן, אבל מה הדבר שאתה הכי אוהב?
כאילו, היום יש לי את זה ואת זה, אז זה כיף כזה?
לא יודע, תגיד אתה. מה מהיום יום שלך, מה הדבר הזה של להיות מעצב, ולהיות בפרקטיקה 3 הזה, ולעשות את הפרויקטים, וזה, מה הדבר שהכי...
שנכנס כסף. סתם אני צוחק. זה תמיד כיף ומרגש.
נכון.
הדבר שאני הכי אוהב, זה השלב עוד לפני שעושים. השלב שבו חולמים, ומעצבים את הדבר. כי זה השלב הכי טהור. טהור, סליחה. ואני מבחינתי זה שלב של ריסרצ', שלב של UX, אפיון, מה שנקרא. וזה באמת הכי מרגש, כי הכל, אני גם עובד בצורה שאנחנו לא כל כך מסתכלים על מגבלות בשלב הזה.
כן.
ואנחנו מנסים לחלום הכי רחוק שאפשר, ואז אחר כך מגיעות המגבלות. אז זה שלב נורא מרגש וכיפי, ובאמת המטרה היא לנסות להביא את זה הכי קרוב לשלב החלומי הזה.
מה הדבר שאתה הכי לא אוהב, שהיית יכול לוותר עליו, שהיית שמח אם מישהו אחר היה עושה, שהיית שמח אם היה ממנו פחות?
אני לא אוהב את ה... אני לא אוהב בגדול את החלקים שבהם מתעסקים בדברים פשוט בנאליים. אם, כאילו זה יכול לבוא מכל מיני כיוונים, בגלל זה אני כאילו טיפה מדבר לאט, אבל בגדול זה יכול לבוא מלקוח לא טוב, נגיד, שפשוט צריך לעשות דברים פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה משהו שמאוד יכול לתסכל, אבל זה גם יכול לבוא מתוך זה שלא הצלחנו, וזה לא הלקוח, זה אנחנו, וצריך כן. לעשות דברים פעם אחרי פעם אחרי פעם, אז אני חושב איזה משהו בסיזיפיות של דברים, שזה מקום שאני תמיד צריך מאוד להכניס אנרגיות חיוביות.
לנשום עמוק ולהגיד...
בדיוק. כן.
It's getting better.
Yeah.
יש לך כזה מין פרויקט חלומות כזה, זה משהו שכזה היית שמח, וואו, כאילו לעשות, לקוח שהיית מאוד רוצה.
אני חושב שעבדנו עם כל כך הרבה לקוחות, שאני כבר לא יכול להגיד, אני חושב שזה יותר איזה, מי זה הלקוח, זאת אומרת, איזה סוג של אדם הלקוח מאשר מי זה הברנד. אתה יודע, כמובן שכאילו עם נייקי עבדנו פעם אחת, ועשינו איזה קמפיין, והם כאילו יש את הברנדים שעושים דברים מדהימים, שאתה כזה, אני רוצה להיות שם.
מה עשיתם איתם?
עשינו להם איזשהו סרטון אינטראקטיבי עם נייקי קנדה, זה היה ב-2000 15 או 16, וזה היה קמפיין די מוצלח ל-be less nice, כאילו, זה היה המוטו שזה מאוד מוזר לקנדים, כי הם כאילו כל כך נחמדים.
אבל ממש.
ממש, וזה היה כזה סביב הוקי, אז כאילו, כי הוקי הוא אגרסיבי, זה היה רעיון. קמפיין חמוד שדי הצליח, גם נראה לי זכה בכמה פרסים.
רגע, אבל מה היה פה?
היה, מה היה התוכן? כן. כאילו, אתה צריך בעצם להכשיל איזה שחקן הוקי בתוך מסלול שהוא עושה עד שהוא מגיע לרחבה, ולפי כמה שהצלחת, הוא יהיה פחות נחמד בסוף, ויהיה יותר אגרסיבי על המגרש. משהו קצת ביזר.
כן, כאילו אינטראקטיבי? כאילו
כן, כן, אינטראקטיבי.
אז אני רוצה לשאול אותך לדבר הזה שאינטראקטיבי, כי אני לא יודע אם זה כי אני... גם קצת אולי קשיש, אבל לפעמים תעזבו אותי בשקט, תנו לי לראות עבודה, סרט, פרסומת, whatever, אל תגידו לי לעשות משהו, אל כאילו, זה עניין של גיל, זה עניין של מנטליות, זה עניין של אופי, זה עניין של עידן, כל התשובות נכונות.
אני חושב שזה עניין של גישה, כלומר, ואני אסביר, יש את העניין של leaning forward, ויש את העניין של leaning backwards, אוקיי? כשאני רואה נטפליקס, לא בא לי עכשיו להיות פעיל ולעשות כאילו להיות engaged, כן? אני רוצה to be entertained.
וזה אבל... ה-leaning backwards.
אז נכון, זה ה-leaning backwards, כן, יהיה לספה.
כן.
וכשאני משחק באקסבוק שלי, אז אני leaning forward, כי אני גורם דרוך. לדבר לעשות, כן. לקרות וזה. אז אני חושב שזה פונקציה של, כן. של איפה החומר הזה מגיע. כלומר, וזה גם עניין של באמת, אתה יודע, לא, אתה, לא יודע אם אתה גיימר, בוא נגיד ככה, כן?
כאילו, זה ממש בושה להגיד, אבל הכי לא, אני חושב שהמשחק הליטרלי האחרון היה או פקמן בשנות ה-80, או לפעמים בזוג שיש לו כזה בטלפון איזה בבל, לא יודע, כן, הכי כאילו כזה, אני כאילו לא, לא... לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה לא בסדר איתי.
זה בסדר גמור, אני חושב.
תודה.
אני, כאילו, זנחתי את הגיימינג בגיל די צעיר, בשנות ה-20, כי פשוט אמרתי, אוקיי, זה פשוט לא הגיוני שאני משקיע כל כך הרבה זמן בזה, וחזרתי על זה לא מזמן, אגב, כי עבדנו עם אקסבוקס, וקיבלתי. אז פשוט אמרתי, טוב, חייב לשחק, ו... קניתי לבת שלי נינטנדו סוויץ', ופשוט אני רק משתמש בכל הדברים, אף אחד בבית לא נוגע בזה. אבל שוב לחזור לעניין, אני לא חושב שזה אומר שרק גיימרים הם יכולים להיות leaning forward. אני חושב שצריך להיות סיבה מספיק טובה, סיטואציה נכונה, וסקרנות שלך למה שאני אעשה את זה בכלל.
כאילו, קרה לכם שבאו לכם לקוחות שאמרתם להם, תקשיבו, אתם לא בכיוון... כאילו, ואין סיבה לעשות משהו אינטראקטיבי, whatever, או שזה פשוט צריך למצוא את הפיצוח הנכון.
לא, תשמע, זה דבר בעייתי להגיד ללקוח, כן? לי יש נטייה די כנה בדברים האלה, היא לא עסקית תמיד נכונה, אבל, אבל כן, אני הרבה פעמים אומר, זה, כאילו, אין סיבה. בואו, או שנחזור אחורה ונחשוב על זה מחדש, או כי באמת, למה לעשות דברים לא טובים? יש מספיק.
לא חסר. אז אנחנו לקראת סיום, ויש תמיד את שתי השאלות שאני שואל בסוף את כל האורחות והאורחים, נשאל גם אותך. שאלה ראשונה. פרויקט, עבודה, זה יכול להיות עבודת אומנות, זה יכול להיות קמפיין של חברה אחרת, זה יכול להיות, לא יודע, כל דבר שראית אתמול, שנה שעברה, לפני 10 שנים, ואמרת לעצמך, אני רציתי לעשות, הייתי צריך להיות אני רציתי, חבל שלא אני חשבתי על זה, וואי, איזה מגניב אם אני הייתי חושב על זה.
אז כמובן שיש הרבה.
ברור.
אני חושב שמשהו שמאוד... ריגש אותי ופעם בי, הוא דווקא לא משהו שהוא כבר כל כך, או גם עוד אז היה מסוג הדברים שאני עושה, אבל היה פרסומת של, של הספיקר של אפל, שעשה ספייק ג'ונס, שפשוט זה היה מין סרט קצר של איזה, לא הרבה, 5-7 דקות, שכל ה... זה היה כאילו הדבר פוסט הכי מופרע בעולם, שנעשה בצורה אנלוגית. וזה היה, אני ראיתי את זה, וקודם כל רק מלראות את זה, זה היה כזה גוס פאמפ משוגע, של איזה טוהר של יצירה, כי זה פשוט, רמקול זה הדבר הכי שולי שם בעולם, זה פשוט... הדבר הכי יפה בעולם, והכי מושלם בעשייתו בעולם, פשוט לכל דיטל, ואז אתה רואה את המייקינג אוף, אתה כזה, וואו, אני לא מאמין שכאילו הקיר הזה, שנמתח שם, הוא אשכרה, נמתח, כאילו, זה פשוט הכל שם על הגלגלים, איזה סט משוגע, והכל בלייב, ותנות מצלמה, שזה תמיד מרשים אותי, כאילו, רמת המקצוענות, והדיטלס, כאילו, והטוהר.
כן, טוב, זה ממש מקרה קלאסי של כישרון, לקוח שנותן הרבה כסף, כן, כסף, תקציב, כאילו, זה באמת...
זה כנראה גם חופש.
כן, ברור, כן, כן.
כן.
אחרת זה לא עובד. אוקיי, אינטרסטינג, כאילו, אני חושב שאני זוכר את הדבר הזה, אבל נראה לי ישר אחרי שאנחנו גומרים להקליט, אני עושה גוגל
ורואה
את זה. כן,
צ'ק את זה. זה כיף.
שאלה אחרונה, עבודת אומנות, עיצוב, whatever, לא משנה ממתי ראית אתמול באינסטגרם של שום במומה, אתמול במוזיאון ישראל, לא יודע מה, שאתה רואה, ואתה אומר עצמך, הייתי שמח שיהיה לי את זה אצלי בבית, ואני דואג לך. ראית מה זה? זה יופי.
זה בתיאוריה, עדיין. אוקיי.
לא, לא, אני נוסע ומביא לך, זה לא, כולם שומעים.
אז האמת שאין לי איזה כמיהות, זאת אומרת, זה לא יהיה משהו שנמצא, שתצטרך לפרוץ למוזיאון בלונדון בשבילו.
שיט.
כן, סורי, לאכזב. אבל האמת שלאחרונה אני חושב על זה, וזה לא כאילו NFT עכשיו, אבל לאחרונה אני חושב על זה שיש עובדים, כאילו, אנשים נורא מוכשרים שאנחנו עובדים איתם, שעושים דברים נורא נורא יפים, וכאילו, למה יש את כל העניין הזה של דברים למה הם רק דיגיטליים? למה הם לא יכולים להיות פיזיים כרגע? למה, כאילו, אני רוצה את הביוטי הזה around me. והייתי עכשיו ב-AWE, שזה קונפרנס של extended reality, שהיה בסיליקון וואלי, וראיתי שם פריים כזה של הולוגרמות, שהוא כאילו הדבר, ראיתי כל מיני, וזה פשוט עשוי מדהים, ובעצם אתה יכול לעלות לזה קבצי תלת, ולייצר תמונה שהיא בתלת. יש זכוכית שטוחה בדו, אבל אתה walk around it and you see the 3D, ואתה גם יכול to interact with it, יכול לסובב את זה עם הידיים, אם יש לך זה וזה. ואז כאילו אמרתי, וואי, איזה כיף זה אם היה לי כזה במשרד או בבית, שאני יכול לשים את כל הדברים המדהימים האלה, שאנחנו עובדים עכשיו על אתר חדש עם אלי מגזינר, אתה מכיר אותו?
ברור.
אז הוא כאילו עושה דברים כאלה, שהוא כל פעם מביא לנו דברים, ואני כזה, הלסת שלי על הרצפה, ואני רק רוצה להיות בפנים שם, ולשחות בתוך המקומות האלה. אז כאילו הייתי נורא שמח, שפתאום על הקירות של הבית שלי, וזה
ואלי יהיה מגזינר
כאלה.
קטן.
בדיוק, כל מיני כאלה.
אוקיי, זה דואבל נראה לי.
לגמרי דואבל, אני עושה איתו קפה שבוע הבא.
יפה. מתי האתר החדש שאמור לקרות?
שאלה טובה, זה אתר ב-3JS כזה, בתלת, שאתה כאילו בגלילה נכנס לכל מיני עולמות, ומשהו נורא כזה
כאילו, למה לעשות פשוט אם אפשר מסובך?
בדיוק, הכי מסובך שאפשר. לא הכי, אבל מאוד פשוט להנגשה, מאוד מסובך לעשייה.
מתי? דבר איתי בערך, לא תופס לך במילה.
אני רוצה להגיד כאילו 3 חודשים.
כן,
לא רע, לא רע.
אנחנו אופטימיים.
רק עובדים על זה 1.5 שנה.
אנחנו אופטימיים, יש לנו סבלנות, הכל בסדר. קול?
כן.
ליהו רוטר. אני מאוד שמח שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. בשמחה, אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות למאזינות ולמאזינים שהזנתם לנו. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע. תעקבו אחרינו באינסטגרם, בלינקדאין, בניוזלט, בפייסבוק, בכל מקום. אנחנו נמצאים, תספרו לנו מי אתם רוצות ורוצים שיתארחו בפרקים הבאים. בשבוע הבא, אורחת או אורח חדשים. תודה רבה, ביטון.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
מופק על ידי פודקאסטיקו.